Oyim.
כן, תודה רבה.
אומר הרב, בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם. כוונה, יש, בקיצור, איזשהו מגנט, שעליו דיברנו גם פעם שעברה בפסקה זין, שיש אור בנשמה, יש אור במצוות, ויש איזה מין תשוקה לחבר, וכשזה מתחבר בארץ ישראל, הכל גדל. גם התורה גדלה בארץ ישראל, וגם הנשמה גדלה בארץ ישראל, ואז יש באמת איזשהו פיצוץ. אז זה בעצם מה שיש כאן, שהנקודה הזאת של הזיקה הזאת, שבין ארץ לשמיים, היא קיימת כל הזמן, בתוך כל לב ישראלי. עכשיו אומר הרב, הגענו לכאן, הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, יקודש קודש, יוקד ועולה. ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. זאת אומרת, אצל הצדיקים אנחנו רואים את הנטייה הזאת, רואים את הגודל הזה. בלב כל האומה זה קיים כל הזמן, אש תמיד, כל הזמן יש נטייה כזאת שדוחפת לחבר את עולם הרוח עם עולם המעשה. ובלב כל ריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות. זאת אומרת, אותה אש, היא קיימת כמובן, אם זה קיים בכל ישראל, זה קיים גם בלב הריקנים ואפילו בלב הפושעים. אבל זה יוקד בחדר בתוך חדר, בפנים פנימיות. לא רואים את זה בפועל. בפועל אנחנו לא מזהים את הגודל הזה. אז זה קיים בכל ישראל, זה מתגלה בצדיקים, וזה בוער ויוקד בפנימי פנימיות אצל הרקנים והפושעים שבישראל. ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם, בלא מתירה, רגע, לא נראה לי.
סתירה, הרב.
איך? בלא?
סתירה.
סתירה, יפה מאוד. זה המחיר של מקורות באינטרנט. כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. וזאת תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולן מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. זאת אומרת, אומר הרב, הזיקה הזאת שבין עם ישראל לבין הקודש היא זיקה תמידית. היא קיימת כל הזמן. השאלה זה בגילוי שלה. יש אנשים שאצלם זה מתגלה יותר, יותר בקלות. יש אנשים שאצלם זה מתגלה בפחות בקלות. אבל אין אף אחד שהוא בעצם מרוקן מעצמו את הדבר הזה. ויותר מזה אומר הרב, גם אצל הפושעים והרקנים, שזה יוקד בפנימי פנימיות, זה לא נשאר בפנים, אלא כל חפץ החיים, וכל חפץ החירות, וכל מה שאנחנו רואים ברצון לחזור לחיים, הכל נובע משם. זאת אומרת, הם לא אומרים את זה, הם לא יודעים את זה גם. אבל זה ברור שיש איזה מין תשוקה כזאת, לחזור לחיים שלמים, הכוונה לחיי קודש. ולכן אומר הרב, וזאת היא תשוקת ארץ ישראל. זה שיש אנשים, לכאורה שהם ריקים, או פושעים, שהם רוצים לחזור לארץ, וכדאי ללמוד קצת היסטוריה על המהלך המופלא הזה, שבקונגרס הציוני הייתה הצעה ללכת לאוגנדה, שזו הצעה, דרך אגב, הרבה יותר הגיונית מאשר להגיע לארץ ישראל, עם כל המורכבות של המזרח התיכון וכו'. ומי שלא לא, הסכים בשום אופן, זה לא הדתיים. זה לכאורה הפושעים. מה יש לך מארץ ישראל? אז אומר הרב, זה בעצם מה שנובע מתוך אותו, אותה אש שיוקדת בפנים, יוצאת החוצה באיזה נקודה, ששם זה באמת, באמת מתחבר, הקשר שבין אדמה לבין קודש. לכן זה בכוונה כאן מנוסח אדמת הקודש. אדמה זה החלק היותר נמוך שבארץ. זה החול, הממשות של זה. אז יש איזה מין תשוקה לאדמת הקודש, ארץ השם, שאותם אנשים שהם רוצים את הארץ הזאת, הם לא יודעים אפילו למה. אז יש כל מיני תירוצים, זה מקום עם הרבה מסלולי טיולים, יש פה אקלים נוח, אני יודע מה, יש אתרים ארכיאולוגיים, אתרי מורש, הכל, הכל, הכל נחמד מאוד. באמת, כל תקווה של גאולה מערב, רק ממקום מעיין חיים זה, הם נובעים. גם אצל הפושעים יש נטייה לחזור חזרה לחיים שלמים, לחיים שמחברים את האור האלוקי ביחד עם האדמה. ממשיך הרב ואומר, והתשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם, בעצם גדולתו, היא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו, לטעום נעימת חייו עם הצביון הזה. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. זאת אומרת, גם כאשר אדם לא יודע מה שהוא אומר, וזה בהמשך ספר אורות הרבה ככה מובא, שלפעמים באמת האדם נמצא באיזשהו מהלך נפשי רוחני, שהוא לא יודע לקרוא לו בשם בכלל. הוא לא יודע להגדיר אותו. אבל באמת זה נובע משם. גם אני חושב שזה קורה לכל אחד מאיתנו, שיש איזה חפץ לב, לפעמים אני יכול לקרוא לו במילים, לקרוא לו בשם, להגיד למה, מה באמת מושך אותי שם. ולפעמים אין לי מה לומר, כי אני אומר, תשמע, זה החיים שלי. אני מרגיש שזה ממש בשבילי. אז אומר הרב, זה תלוי מאוד מי אתה. עבור הצדיקים, הם העבירו את אותו אור לתודעה שלהם. הם, אצלם זה יוקד בגלוי. אצל הרשעים, הפושעים, הריקים, זה יוקד בפנימי פנימיות, אבל זה פועל באותה שיטה, באותה מידה. אולי אפילו יותר מזה. ככל שדבר הוא עדיין לא בתודעה, הוא פועל יותר, מכיוון שאין לו את הפילטר של התודעה. אני אתן דוגמה דווקא ממקום טיפולי יותר. ישנה שיטה, לא זוכר את השם שלה, יש שיטה טיפולית שבעצם העניין שלה זה להעביר כל מיני סוגים של חוויות, הרגלי חיים, משקעים של האדם, מהאזור התת מודע לאזור המודע. זאת אומרת, כאשר אני אדע, אגדיר, אדבר על מה שקורה איתי, זה יותר בשליטה. אז ככל שאני אוכל יותר להכיר ולהבין ולדבר ולדובב את התופעות שקורות בי, אני אוכל יותר לשלוט בהם. מה שזה בעצם אומר, שדבר שנמצא בתודעה שלי, הוא יותר ניתן לשליטה, הוא יותר ניתן לריסון. כאשר דבר נמצא בתת מודע, אין לי את הפילטר הזה. לכן זה לא סתם, זה די מובן, למה באמת דווקא בדור של גאולה, מי שזה אצלו, התשוקה הזאת בתת מודע, הריקים והפושעים, הם הרבה יותר רצו ודהרו כדי לממש את זה. כי זה לא עבר דרך הפילטר של התודעה, זה לא עבר דרך הטבלאות של יתרונות וחסרונות. זה מגיע מתוך איזה מקום פנימי יותר שהוא בלתי נשלט. אז אומר הרב, זה בעצם מה שקורה בכל עם ישראל. הקשר הזה, הזיקה הזאת, הרצון הזה, לחבר ארץ ושמיים, לחבר את עולם הרוח ועולם המעשה, זה בעצם מתגלם. בתשוקה של עם ישראל לחזור לארץ ישראל. נמשיך עוד טיפה. האומץ שבלב, המראה לעולם כולו את גבורת האומה, בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה. אותו האומץ הזה, שבו זה מתגלה הנחישות הזאת, לשמור על הזהות היהודית מכל ההיבטים הללו, כלול הוא בתשוקת חיי האמת, והחיים של המצוות כולם, שיהל עליה, יהל פה? נמסור לה אחר כך, טוב? שדיברנו עליה. שיהל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. זאת אומרת, אותו הבערה הזאת, שבוערת בלב אצל כולם, זה בעצם מה שמניע, מה שמתדלק את התשוקה לחיות חיי אמת. שאנחנו נראה את הדבר הזה בגלוי. יש איזה מין, כאילו כמו פרפר שנמשך לאש, אז התשוקה הזאת גורמת לאדם להימשך, לחזור חזרה לחיי אמת, לחיים שכל המצוות כולם מאירות בנו, שזה בעצם התשוקה לארץ ישראל, אנחנו תכף נראה. אומר הרב, זה משפט מעניין מאוד, וחשוב מאוד. אם יפלה בעיני... כן, בכבוד, כן.
אפשר שנייה שאלה קטנה?
בטח, בוודאי.
לגבי זה שמקודם, הוא גם ממש הדגיש את העניין שבלב ישראל ובלב כל פושעי ישראל.
כן.
זה כאילו משהו די חוזר אצל הרב, שהוא מאמין שגם אצל אנשים שהם פחות כאילו עוסקים בתורה, וזה כאילו גם מביא את זה ממש באורות התשובה. שכאילו גם כפירה של גויים, אבל של אנשים רעים, זה לא אותו דבר כמו כפירה של גויים, כאילו שאצל אנשים רעים מישראל זה מעלה יותר גבוהה, זה בא מהחיפוש. השאלה אם זה, איך אנחנו מצליחים לראות את זה היום? כי כאילו, אנחנו, לא יודעת להגיד את זה, אבל זה נראה לנו שכן, כי החילונים כאילו לא בכיוון, ככה זה נראה.
כן, כן. אז נענה לזה בשני אופנים. קודם כל, מאיפה זה נובע אצל הרב? אצל הרב זה נובע מתוך שני מקומות. מקום ראשון זה ההבנה של, ש, שבתוך נפש האדם יש רבדים. והרובד הסגולי, קודם כל הוא בטוח, אין בו שום פגיעה מכיוון שהוא בעומק הנשמה, והרובד הזה הוא מאיר גם בלי שליטה. זאת אומרת, הרב מבין שהיחס שבין יהודי לבין הקודש, הקדוש ברוך הוא וכו', הוא לא יחס מזדמן, הוא יחס מהותי שקשור בסגולה, והוא לא תלוי במה האדם עושה. יש הרבה דברים בחיים שאנחנו רואים שהם לא תלויים במעשים שלנו, אלא הם משהו שהם תבועים בנו. היום זה היה נקרא מולד, משהו מולד. זה אחד. מקום אחד שממנו הרב מבין, שזה שהאדם בחר נכון או לא נכון, זה לא פוגע במי אתה, במה אתה. זה נקרא לזה פסיכולוגיה. והדבר השני, זה מתוך ראיית המציאות. הרב רואה שבאופן פלאי ביותר, לא רק שגם אנשים כאלה, אלא דווקא אנשים כאלה, שהם רחוקים מקיום תורה ומצוות, הם פתאום מתלהבים התלהבות אדירה, על השיבה לארץ ישראל, ומאיפה זה בא להם. היום, את אומרת, אני כבר רגילה, כאילו, יש אנשים, מה זאת אומרת, יש פה ישראלים, חילונים, זה משהו שהוא רגיל. זה שבתחילת התהליך, זה הובל על ידי יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, זה פלא עצום, כאילו, מה יש לך מזה? גם זה לא שהתחלנו את התנועה הציונית אחרי השואה. מדובר על תקופה שבסך הכל אירופה, זה גן עדן, זה ארצות הברית של היום, במצוין, היה נהדר ליהודים. למה להתחיל תנועה ציונית? בשביל מה? ולמה דווקא החילונים, שמכורה אתה חי חיי שפע, יש לך מעמד חברתי, כלכלי, מה לך ולחלוציות הזאת בכלל? אז זה באמת דבר שממנו הרב בונה את ההבנה הזאת, שזה א', לא תלוי בך, לא תלוי במעשים שלך, לא תלוי בהכרה שלך. וב' הוא אומר, אנחנו רואים שהכל בסוף מתנקז לכיוון של שיבת ציון. מדוע? מכיוון שארץ ישראל, כמו שאנחנו כבר עסקנו ולמדנו במשך המאמר כולו, היא בעצם החיבור השלם שבין הקרקע, הארץ, לבין השמיים. ולכן באמת ההבנה הזאת שאצל הפושעים זה לא, זה לא, זה לא דבר נשלט, זה כי באמת מדובר על כאילו משהו מוזר, איזושהי התנהלות מוזרה. אדם שכאילו אכפת לו רק מהחיים שלו החומריים, ופתאום מסכים למסור את נפשו ולמות במלאריה, במלחמות, בפרעות, רק כדי להשיב את הכלל לארץ ישראל. מה זה קשור? איך אתה הגעת לזה בכלל? בסדר?
כן, הרב, ממש תודה.
כן.
אני ממש מרגישה שאני רואה את זה בדור של פעם, אבל סתם נגיד היום, אני לא מרגישה שזה מגמתי. יש המון המון חילונים שיכולים לחיות כמה שנים טובות, ואין שום התפרצות במשך כל החיים שלהם. כאילו, השאלה אם זה, כאילו, קיצור, זה לא, לא יודעת. אפשר גם לראות כופרים ששמאלנים שנגד המדינה, ולא מתפרץ.
כן, כן. נכון, אז היום, עם הקורונה יש לנו כמה לקחים. אחד הלקחים הוא שיכול להיות מצב שבו האדם הוא נשא של קורונה, והוא אסימפטומטי. את מכירה את התופעה הזאת?
יכול להיות שגם אני כזאת, כן.
יפה. אז כנראה שגם, גם בתשוקת ארץ ישראל, יש הרבה נשאים. והנשאות הזאת היא רובד שאני לא רואה אותו בשטח לפעמים, או אני אראה אותו בנקודת קצה. זאת אומרת, ברגע שיבשילו התנאים מכל מיני סיבות, פתאום הנגיף הזה יפרוץ החוצה. הוא לא נולד באותו זמן, זאת אומרת, כשהאדם, נניח אדם נמצא, הוא נסע, שקורונה, הוא נמצא בבידוד. מבודד מכל נגיעה בעולם החיצון. ופתאום מתפתחים בו סימפטומים. מאיפה זה הגיע? הרי אין לו נגיעה בעולם החיצון, תשובה, זה דגר בתוכו, ועכשיו מתפרץ, נכון? הרב אומר, יש דברים כאלה שהאדם, זה יכול לדגור בתוכו, דורות, ופתאום נתפרץ. עובדה, התשוקה לארץ ישראל היא דוגמה, היא לא גורם לדבר, אלא היא דוגמה להתפרצות הנגיף הזה. גם היום אנחנו רואים, אני חושב שאחד הדברים שבאמת בעיניי מאוד מאוד יפים, זה שהרבה אנשים שלא חיים באופן טבעי, באופן שגרתי, חיים של ערכים ושל חזון וכל זה, בטח לא באופן מודע, מגיע יום העצמאות ויום הזיכרון, וזה הם פשוט מתנפלים על זה. אז נכון, זה לא רק הלל בתפילה, זה גם, לא יודע, אייל גולן, אבל זה שהאדם מרגיש שייכות, מרגיש שהוא רוצה, הוא קונה דגל ב5 שקל כדי לשים על אותו דגל, זה קטן, אבל זה מראה משהו שיש בך את זה, אתה גם, באמת, יש בזה הרבה כמובן, הרבה פופוליזם וזה, אבל זה שיש כעס בציבור החילוני על מיעוט מבוטל של חרדים שעושים צחוק מהצפירה וכל זה, זה לא סתם, זה לא רק שנאת חרדים. כי באמת מדובר על משהו שהאדם מרגיש שבהקשר הזה הוא דתי.
או גם על גיוס לצבא.
נכון, רוב נכון.
הזעם, אנחנו יותר יכולים להבין את זה, רוב הזעם כלפי החרדים, דווקא מהחילונים.
כן, יש בזה גם הסתה. בתוך זה, כמובן, שזה גם שנאת תורה, ברור.
זה לא נקי.
אבל יש בזה גם רכיב, יש בזה גם רכיב מסוים, שאדם מרגיש חרדת קודש. דיברתי באמת לא מזמן עם בן דוד יקר שלי, שהוא לא בדיוק שומר תורה ומצוות. ואמרתי, תשמע, אני חושב שאתה ממש אדם דתי. מאוד, כל כך, כל כך, כל כך חורה לו הדבר הזה, כאילו, הוא אומר, אני מבין שאנחנו במשבר, אני מבין שהכל, אבל אני לא יכול לסבול את הדבר הזה, כאילו. שאיך יכול להיות שיש אנשים שלא נוסעים בנטל במדינה, איך אתה יכול לא לסמוך ביום העצמאות? מה אתה תשמע, זה משמח אותי, כי אני ממש מרגיש שבקטע הזה יש בך איזה חרדת קודש מול זה. וזה לא בציניות, זה באמת. אז אני לא אומר, יש בתוך זה שוב הרבה מאוד סיגים, כמובן, הרבה פסולת. אבל העובדה שיש איזה מין נהירה טובה, ודרך אגב, היום יחסית זה קל. מדינת ישראל היא מקום מוגן יחסית כלכלית, מוגן מאוד, ברוך השם, בריאותית, מוגן יחסית ביטחונית, היו תקופות מאוד קשות, ואביב יכול לספר לנו, על שנים על גבי שנים, שאדם חוטף טילים על הראש, כאילו, למה שתישאר שם? אז יש, ברוך השם, הרבה אנשים שמחוברים למסורת וכו'. יש גם כאלה שלא גם בדרום, נכון? יש כאלה...
יש כאלה מקרוב הם חילונים, קיבוצניקים.
יפה, יפה. בדיוק, העוטף, הם לא ממש מניחים תפילין רבנותם, אני חושב, נראה לי, הרבה מהם.
חלק וחלק. יש גם קטטים.
לא, גם הם לא כך רוצים לעשות סכסוך בין רשי לבין רבנותם, אז זהו, אני לא נכנס לזה.
נכון.
אז בכל אופן, וזה באמת דבר מדהים לראות שהאדם כאילו חי חיי חומרנות אינטרסנטיים, אבל פתאום יש לו איזה, כאילו, צץ לו איזה משהו, פורץ ממנו איזה משהו. זה, זה, זה מעיד שאותו המשהו שעכשיו פרץ, הוא נמצא אצלו כבר קודם, בצורה נסתרת, אסימפטומטית. עוד משפט אחד ברשותכם. אומר הרב, אם יפלה, בעיני כל עומד מרחוק, שימו לב את הביטוי הזה, זה באמת פלא עבור מי שעומד מרחוק, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם האמונה הם רחוקים, יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, זה כוחו צריך להיות, נכון? בתמי?
בכוחו הפנימי.
יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי, לא לבד לקרבת אלוקים כללית, כי אם לחיי ישראל האמיתיים, להכתבתה של המצוות בציור וברעיון, בשירה ובפועל, אם כל זה ייפלה בעיני מי שעומד מרחוק, איך יכול להיות? איך אדם שרחוק מאמונה הוא כופר, אבל הוא רוצה חיי ישראל האמיתיים, הוא רוצה לראות כאילו את עם ישראל, ואכפלנו תהיה כאן מדינה יהודית, אכפת לו. אז אם זה ייפלה בעיני מי שעומד מרחוק, אומר הרב, אל ייפלה בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך עמקיה של כנסת ישראל, ויודע את נפלאות סגולותיה. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר מבין את מה זה כנסת ישראל, והוא יותר רואה את זה באופן עמוק, במעמקים, עבורו זה לא פלא בכלל. זה צפוי, זה מובן מאליו. אני אתן דוגמה מהקשר קצת שונה, בסדר? הגעת באלף אלול למדרשת בינת, היה מאוד נחמד. הגעת עם הרבה ציפיות, אני מעריך שבשלב מסוים בשנה התבאסת קצת. למה התבאסת? מכיוון שהיו לך כל מיני חלומות. אני אגיע למדרשה ואני אהיה אדם טוב יותר, עדין יותר, דתי יותר, כל מיני דברים יותר, ואני מרגישה שמשהו לא זז. אולי זה לא המקום שלי. מעריך שכל אחת עברה באיזשהו שלב את הדיון הזה בתוכה. מצוין. בשלב מסוים, זה יכול להיות בחנוכה, זה יכול להיות בשבוע חזרה, זה יכול להיות ביום הורים, לא משנה, פורים. בשלב מסוים, אולי זה עכשיו, בקורונה, את מרגישה שזה פשוט כאילו עשה אותך אדם אחר. הלימוד הזה, המפגש הזה, עם הבנות, עם המקום וכו', עשה בך משהו, חולל בך משהו. וגם ההורים אומרים לך, תשמעי, זה באמת, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל אנחנו רואים, את גדלת, ממש גדלת. עכשיו, עבור מי שלא רואה את התהליך הפנימי, זה מאוד מפתיע. היית אדם פרוע, סליחה על המילים, זה רק בשביל ההגזמה, היית אדם פרוע וגס רוח, ופתאום נהיית משהו מעודן הרבה יותר, עמוק הרבה יותר, חושב יותר, שקול יותר, מדהים, נולדת מחדש. אז אומר הרב, זה באמת ייפלה בעיני מי שעומד מרחוק, מי שלא מכיר אותך באמת, ממש מתפלא. מי לא מתפלא? מי שמראש הכיר אותך גם בשעות הקשות, הוא ראה בך את הדברים האלה. והוא חיכה מתי זה יצא לפועל. וזה לא מפתיע אותו. כי הוא רואה את המכה של האומה הזאת. הוא רואה את את עומק האדם, הוא רואה את עומק הציבור, ואז, מכיוון שהוא יודע מה באמת הסגולות של האומה הזאת, אז זה לא מפתיע אותו. הוא רק חיכה שזה יצא לפועל. הוא אומר, זה מאוד משמח אותי, אבל זה לא מפתיע, ציפיתי לזה. אז ככל שהאדם יותר קשור במעמקי הרוח שלו לכנסת ישראל בעמקיה, הוא רואה בעומק את הדברים, עבורו זה ממש 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 לא פלא. זה שאותם רחוקים פתאום פורצים בתשוקה, ברצון, לחיי ישראל האמיתיים, זה לא מפתיע אותו. ברור, מכיוון שזה קיים בין כה. אז מה שלמדנו קודם על ארץ ישראל והסגולה שלה וכל זה, אומר הרב, אל תחשוב שזה נמצא אצל יחידים. זה נמצא אצל כל אחד, תלוי ברובד. יש רבדים בנפש, יש אחד שזה אצלו גלוי כבר, ואז רואים את זה בפועל, הוא מדבר את זה, הוא עושה את זה בפועל. יש אחד שאצלו זה אסימפטומטי, זה בפנים. אבל שזה יצא לפועל, זה לא יפתיע. אם אני יודע, אדם עשה בדיקות לקורונה, ראו שהוא נושא קורונה. הוא לא חולה. כשיהיה לו חום, זה יפתיע מישהו? הלו, יפתיע?
לא.
נכון, זה לא יפתיע. למה? כי אני יודע כבר שיש בו את הנגיף בתוכו. אז פה מדובר, אומר הרב, אם האדם רואה במעמקי רוחו את עמקיה של כנסת ישראל, הוא לא מופתע כשמופיע סימפטום. זה לא מפתיע אותו. כי הוא יודע מי אתה, הוא מכיר אותך. אומר הרב, עוד משפט אחד ואחרי זה אנחנו נסיים ונסכם. זהו רז הגבורה. רוממות החיים אשר לעד לא יתמו. זה הסוד של הגבורה. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. זאת אומרת, יש לעשות ויש לחיות. להתלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. לכן, המקום שבו זה מתחבר, המקום שבו אפשר לראות את הקשר שבין העולם הרוחני הפנימי, גם של האדם, גם של התורה, לבין המציאות המעשית, זה ארץ ישראל. בחוץ לארץ, אותם כוחות חיים הם נעלמים, הם בתוך המעמקים, וגם הכוח של התורה והמצוות הוא כוח של ציון, ציון הכוונה שלט. אין שם אפשרות לראות את התורה במלוא העוצמה שלה, ולכן ברור, זה מאוד צפוי, ששם לא יהיו סימפטומים. לכן באמת החזרה לארץ ישראל היא חזרה לחיבור שבין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה את ההשקה הזאת שבין הארץ והשמיים. לכן נקרא ארץ השם עיני השם אלוקיך בה. שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך, אפשר לראות אותו דרך ארץ ישראל.
הרב?
כן.
רב, יש לי שאלה. כאילו נגיד מי שלא כל כך מחובר לתורה, ומסתכל על חוץ לארץ, אז יש שם מיליון נופי טבע מרהיבים ומטורפים, ואז כאילו הוא יכול להגיד, וואי, גם זה בריאה של השם, אז ברור, אני רוצה ללכת לתנגות, להסתכל.
כן.
אומרים שהכל אצלנו בקטן, אבל...
כן, כן. אז אני יענה על זה ממש במילה אחת, משפט אחד. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. אתם יודעות שביום השני של הבריאה, אתם זוכרות מה השם ברא? ביום השני של הבריאה.
המים ומים?
כן, מים
שמיים. זהו, אז הוא באמת הפריד בין מים עליונים לבין התחתונים, וכתוב שחז"ל אומרים שהוא גם ברא את המחלוקת, וגם ברא את הגיהינום. עכשיו, הגיהינום זה מקום מרהיב עין, זה משהו מדהים. יש שם מדורות, יש שם אזור חם ואזור קר דרך אגב. יש גיהינום חם, זה עם הרבה מדורות וסטקיות כל מיני, ויש גם אזור קר, גיהינום של שלג, ככה רשי אומר, יש גם שלג בגיהינום, זה משהו מדהים, משטחי סקי, את לא מאמינה. האם מישהו רוצה ללכת לראות את זה בעיניו, את הגיהינום?
לא, תודה.
למה? אבל זה גם את זה שהם ברא. למה לא לפגוש את זה מקרוב?
בסדר, השם ברא גם סוסים, אבל אנחנו לא צריכים
לאכול. מצוין. אפשר לרכוב על סוסים, אבל לא כדאי להיות סוס בתור בן אדם. אז לא כל מה שהשם ברא, אני צריך לראות בעיניים. זה נכון, בוודאי שהעולם הוא לא עוין, העולם הוא לא תמה. חושבים שכל העולם כולו, יש בו גילויים של קדושה. אבל יש דרגות בדבר הזה, וכשאדם עוזב מקום שיש בו גילוי חזק, יציב, עמוק, עוצמתי של קדושה, והולך למקום שיש בו גילוי פחות של קדושה, זה הפסד גדול. לכן, ברור שבאמת, אני חושב שיש בכל אחד סקרנות לראות נופים ודברים והכל, לא כל סקרנות צריכה לבוא לידי ביטוי באופן הפיזי. אפשר, היום שיש ברוך השם לוויינים והכל אפשר לראות, יש סדרות טבע, אפשר לראות ממש בתלת מימד, אפשר לראות מה קורה באפריקה, גם בלי להגיע לאפריקה פיזית. זה נכון שאם לא הייתה מחיר על זה, אם לא היה על זה מחיר, אז נכון שבאמת באופן טבעי, אדם אוהב לראות דברים חדשים ולבקר במקומות חדשים והכל, אבל יש איזה מחיר, המחיר הוא שאתה עוזב את ארץ הנבואה, את ארץ השם, לא חבל, אז יש בזה גם כן דרגות, יש אחד שבאמת עוזב כדי לא לחזור, גרוע. יש אחד עוזב באופן קבוע כדי לחזור בפנסיה, גם גרוע. יש אחד שהולך רק לטייל שבועיים, שלושה, ארבעה. גם בזה יש גריעות, כי אתה עכשיו בינתיים, אתה מוותר על ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. וכל זה כבר למדנו בהתחלה, שאם אדם לא מבין את הכרת הרזים, הוא לא מצליח להבין בכלל מה אתה רוצה, כאילו, מה הבעיה? אז אני חושב שבאמת הנקודה הזאת, ככל שאנחנו יותר מבינים את הדברים, את המציאות בהכרה פנימית, אנחנו יותר מצליחים לקלוט כאילו איזה דבר עצום זה להיות, לחיות, לגור בארץ ישראל.
מה אפשר לשאול?
כן.
אני רוצה לשאול? לא הצלחתי לגמרי להבין למה הפסקה הזאת שייכת לאורות ארץ ישראל, כי זה נשמע שארץ ישראל פה היא איזושהי דוגמה לוותר רעיון אחר בכלל, שלא יודעת, אולי יותר שייך לאורות ישראל או משהו כזה.
כן, נכון. נדמה לי שהפסקה הזאת באה לומר, מה שאמרתי לך בכל המאמר על הכרת הרזים ועל הנבואה ועל התשוקה לארץ ישראל וכל זה, אל תחשוב שזה רק נחלתם של בודדים. זה קיים אצל כולם. כאילו, זה בעצם פסקה שאומרת איפה כל המאמר פוגש אותי. ואומר הרב, הוא פוגש אותך, בכל מקום, הוא פוגש כל אחד. הכל תלוי ברובד בנפש. זאת אומרת, זה בעצם האריזה של המאמר שאומרת, תשמע, גם כשאתה לא מכיר בהכרת הרזים, אתה לא יודע קבלה, אתה לא מתעניין בזה אפילו. הדבר הזה מקנן בך. אתה נסע של זה. זה, בעיניי זה מאוד מאוד משמעותי, כי אז המאמר הוא לא עוסק רק במאיון העליון. הוא עוסק בכולם, אתה צריך פשוט לזהות אצל כל אחד איפה אפשר לגלות את זה. אבל זה קיים אצל כולם. נראה לי שזה המשמעות של הפסקה האחרונה של המאמר.
תודה.
כן, בכבוד.
כאילו, השאלה שלי היא טיפה שונה ממה ששאלו לפני על הקולג' של החילונים, כאילו, יותר במקום של, מה המקום שלנו לקבוע מי אלה פושעי ישראל, ובכלל כאילו להגיד מי פושע, מי לא יודעת, זה מרגיש לי כזה, מילים קשות כזה, לא יודעת.
נכון, אני חושב שכאן מדובר לא על הצבעה. הוא לא עושה מסדר ואומר, זה הפושע, עכשיו אני אסביר אותו. הוא אומר, גם אותם אנשים שנניח שאנחנו נצליח להגדיר מישהו שהוא פושע ישראל, נניח, גם אצלו אתה רואה את הנשאות הזאת. זה לא בא כדי לומר לזהות, להגדיר ציבור בתור פושעי ישראל. זה בא כדי לומר שגם אצל אנשים שאין להם גילוי מעשי של תורה ומצוות, הדבר הזה מקנן בהם. את צודקת שיש עוד סוגיה שלמה של מי מוגדר פושע ישראל. נכון? עכשיו אנחנו נעסוק בזה בלי נדר בבניין אמונה.
תודה.
הרב?
כן.
בתמי, את רוצה?
טוב, נגיד. לא, לא הבנתי כל כך את, כאילו, מה הפליאה של מי שעומד מרחוק, וגם איך מבינים את זה במה שכתוב.
כן. אומר הרב שמי שעומד מרחוק, הוא לא מצליח להבין איך בתוך רוח שרחוקה מאמונה, יש פתאום התפרצויות כאלה, כמו הרגש, שהם רוצים חיי ישראל אמיתיים. למה זה מעניין אותם? למה זה משנה להם?
חיי ישראל אמיתיים, כאילו, הלאומיים או ממש המצוות?
לאומיים בארץ ישראל. אני אספר לך סיפור. לפני ימים ספורים, דיבר איתי איזה יהודי אחד, לא משנה, הוא עכשיו נפגש עם אחת הבנות, רוצה לצאת לברר, אז הוא סיפר על עצמו. והוא גדל בתור ילד חילוני, היה בצנחנים, הכל נחמד, ותוך כדי הוא הכיר בחורה. בסדר גמור, הכיר בחורה, היו בקשר ארוך, ואז הם רצו בשלב מסוים, הם רצו להתחתן, או לקראת חתונה, והוא הבין שהיא לא יהודיה. היא ישראלית, אבל לא יהודיה. והוא רצה לגייר אותה. אז הוא הלך לנסות לבדוק לגבי גיור. קיצור, פה ושם התברר שהיא יהודית משיחית, מה שנקרא, זה לא רק שהיא גויה, היא גויה מיסיונרית. ההורים, המשפחה, הם מכת שנקראת יהודים משיחיים. בסדר גמור. קיצור, פה, שם, כמובן שאי אפשר לגייר אותה, כי היא לא רוצה לקבל על עצמת תורה ומצוות, בשום אופן וכו'. והוא החליט, זה היה קשה מאוד, הוא החליט שהוא לא יכול להתחתן עם מישהי כזאת. ואז הוא שם עם עצמו, אחרי שהם נפרדו והכל, הוא אומר, למה אני לא יכול להתחתן איתה? מה זה קשור? כי מה אכפת לי מזה? לא קשור, לא לחיי תורה, לא כלום, למה פתאום זה הקפיץ את הפיוז שלי? והוא כעס על עצמו, כי הוא מאוד אהב אותה. אז מה אכפת לי שהיא משיחית או לא משיחית? מה זה משנה לי בכלל? ממתי אני הייתי, כאילו, מביא את הביטוי בכלל את המקום הזה של יהדות. ולאט לאט, בעצמו, בלי שום דבר שקרה לו, לאט לאט הוא גיבש לעצמו איזשהו כאילו הבנה שמאוד אכפת לו מהעובדה שהוא יהודי. ואז הוא אמר, טוב, אם ככה, אז אני צריך קצת לחקור את זה יותר, כי אני לא זוכר איפה אני יהודי. וחקר, חקר, חקר, ברוך השם, חזר בתשובה, שמח מאוד. הוא אומר, אז אמרתי לו שאני חושב שצריכים לשלוח מכתב תודה לגויה הזאת, שבזכותה הוא באמת חזרה להבנה שהוא יהודי. עכשיו תראי, באמת הוא אומר, זה פלא בעיניי, כאילו, לא חייתי חיים שקשורים לזה בגרוש, כלום. לא פסח, לא יום כיפור, כלום, כלום, כלום. ופתאום זה, כאילו התפרץ ממני, פתאום איזה, ומאוד אהבתי אותה. למה שאני אוותר עליה? בגלל שטות שלא לא בא לידי ביטוי בחיים שלי בכלל. הוא אומר, זה פשוט תקף אותי. הדבר הזה תקף אותי, לא יכולתי להתחתן איתה. אז הנה דוגמה למשהו שכאילו רחוק מאמונה, אבל רוח החיים וכוחו הפנימי מפעם בו, בלי כוונה, הוא כועס על זה.
הבנתי. תודה רב.
בשמחה, כבר השעה 9, אנחנו צריכים לעצור, רק נאמר שהמאמר ארץ ישראל, הוא פותח את ספר האורות, מכיוון שכל המשך הדרך של הבנת הרובד האמוני שבמציאות, בעם ישראל, בתהליכי גאולה, הכל יושב על התשתית שנקראת ארץ ישראל, שהיא בעצם מחברת עולם תחתון ועולם עליון. כדי להבין את הסגולה, כמו שאנחנו כבר עסקנו ולמדנו, צריכים להיות בהכרת הרזים, לדעת, לחדד לעצמי, שלא רק מה שאני רואה זה המציאות, אלא גם מה שמפעם בי באופן אסימפטומטי, גם הוא חלק מהמציאות, הוא אולי בסיס המציאות. יותר מזה, הרב יעקב משה חרלפ אומר, שהרובד הלא מודע הוא הרבה יותר משמעותי מהרובד המודע. הרובד שאני לא מצליח להגדיר אותו, הוא לאין ערוך יותר גדול ויותר עמוק מהרובד שאני כן מצליח להגדיר. וגם דיברנו על החיבה לארץ ישראל, גם חיית רוח הקודש ונבואה, וגם ההשפעה של זה על מי שיוצא בטעות, או בדרך לארץ ישראל, והשאיפה לארץ ישראל, כל זה קשור לגודל העצום הזה של מפגש בין ארץ ושמיים, שזה מה שבעצם מדובר במאמר אורות ארץ ישראל. יישר כוח, אפשר עכשיו לעשות קידוש למי שרוצה, וכיוון שהשיעור אמור להתחיל, אז אנחנו נסיים עכשיו וניפרד. אנחנו נראה שם שוב נפגשים לקראת הצהריים לשיעור גמרא, ראו עוזרתם, וגם אחרי הצהריים יש פתיחה של חבורה חדשה, חבורת מאמר הדור. אז שימו לב, בעזרת השם.